כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייס.
שלום ענת,
אנחנו במהדורת סוף השבוע שלנו.
סוף סוף. שלום יבגני לזרוביץ', שלום ליטל אמירן, הם איתנו בצוות התוכנית. ואנחנו מחר נפתח חודש הקריאה, חודש יוני, ובשבוע הספר נפתח בשבוע הבא, וזה ימים שאנחנו חוגגים את הספרות בכלל והספרות העברית בפרט.
רק נספר למאזיננו שבשבוע הבא, ביום רביעי, בשעה 6:00, אנחנו משדרות מהיריד בכיכר רבין בתל אביב, שעתיים מיוחדות עם סופרים, עורכים, מוציאים לאור, חוגגות את שבוע הספר, בין 6 ל-8 כאן, בכאן תרבות, ביום רביעי הבא, 6 ביוני.
ומי שרוצה חתימות, שיבוא לדוכן שלנו.
אנחנו חותמות.
חתימות רדיו. אז ביטול חוק הספרים קצת מעיב על השמחה, לפחות עבור ההוצאות הקטנות והחנויות הספרים העצמאיות, שהם שני מוקדי ספרות ששירו במידה לא מבוטלת, אנחנו חושבות, נכון שירי, את מדף הספרים הישראלי בשנים האחרונות, ולא בסתם כותרים, אלא באמת ביצירות נבחרות וחשובות, יצירות מקור, יצירות מתורגמות, שכנראה לא היינו שומעים עליהן נמלא היוזמות העצמאיות הללו. מדוע? כי זה לא, אין בזה כסף, זה לא כלכלי, לא הולכים עם זה למכולת. פעמים רבות ההשקעה בספרים הללו, בעיקר בהוצאות הקטנות, לא מחזירה את עצמה. אבל אנשי ההוצאות הקטנות עושים ספרות כמו חומוס, באהבה, בראש ובראשונה. וחלק מהם, זה גם מתוך שיחות שאנחנו עושות איתם במהלך השנים. את יודעת, הם לקחו איזושהי ירושה קטנה שאיזה סבא או סבתא השאירו, ובמקום לקנות בזה בית, הם פשוט השקיעו בזה בעת בהוצאה, כשהם ידעו שכסף הם לא יראו מזה. אחרים שברו קרן חיסכון. ובאמת, זה להגשים איזשהו חלום שהוא לא רק אישי, אלא שיש בו מסירה, איזושהי נדיבות כלפי התרבות וכלפי החברה, גם אם משלמים על זה מחיר כלכלי, ואני חושבת, את חושבת, אנחנו חושבות, נראה לי, וגם האורחים שלנו היום, שצריך לשמור על היזמים התרבותיים האלה.
אז זהו, עכשיו את אומרת את זה בהקשר של ביטול החוק, והחוק כן. הזה כנראה לא מיטיב איתם, לא מיטיב עם החנויות הפרטיות, ויכול להיות שהוא גם לא מיטיב עם ההוצאות ועם כל הדרגים שעובדים בתוכן,
נכון. המולים, האורחים, הסופרים. אולי בסופו של דבר גם לא עם ההוצאות הגדולות והסופרים.
תכף נשאל, יש איתנו כבר סופר באולפן. כן. אז אנחנו נשאל אותו, שלום אלון חילו.
שלום.
אתה עם ספר חדש. 10 שנים אחרי אחוזת דג'אני, הספר האחרון שלך, שזכה בפרס, היו שם אי אלו אי סדרים בפרס ספיר, אבל זה ספר שרבים זוכרים אותו. אז רגע, קודם כל איזה ירהור קטן על חוק הספרים, מבחינתו של סופר.
הרי
מדובר פה בתמלוגים.
נכון,
שניים במחיר אחד.
חתום בהוצאה גדולה בידיעות ספרים.
כן, אני הייתי בעד החוק כשהוא יצא, ובאופן טבעי אני נגד ביטולו של החוק, בגלל הטעמים שהזכרת. מדובר הרבה פעמים בהשקעה כלכלית מאוד גדולה, בתרגומים, זה ממש מפעל שצריך להחזיק. אז חבל, אבל בסדר, נתמודד.
אז אנחנו קודם ענת הזכירה יזמים ספרותיים, ואם נלך כמעט 100 שנה אחורה, אנחנו נזכר ביזם ספרותי אחר, יוסף חיים ברנר, אחד הסופרים המשפיעים ביותר עד היום, שנרצח במאורעות תרפ"א, מאי 1921, זה ממש בחודש הזה, בימים האלה, ביחד עם חברים נוספים בבית ששכן על הגבול בין תל אביב ליפו, סמוך לשכונת אבו כביר. ואתה, אלון, מפרסם בימים האלה ספר חדש, רצח בבית האדום, כך מכונה אותו בית שבו הם התגוררו, בית טנטורה, לא טנטורה,
מנטורה.
מנטורה, שזה על שם המשפחה הערבית שהבית הזה היה בבעלותה. רומן היסטורי בדיוני שעוסק ברצח של ברנר וחבריו, ביניהם הסופרים יוסף לוידור וצבי שץ ושלושה חברים נוספים. הם חיו בבית הזה בשכנות לכפר הערבי, והרצח הרע סמוך להלווייתו של ילד נער מהכפר שנמצא מת, ועד היום לא ברור מדוע נרצחו בשעה שנרצחו, מדוע הילד מת, מדוע היה לרצח שלהם אופי ברוטלי מיני. כי הם, חלק מהם נמצאו בעירום. ברנר
נכון.
נמצא כשפלג גופו התחתון, עירום. האם יש קשר בין הדברים, בין הרצח של הנער הזה לבין רצח החבורה הזאת? למה הם התעקשו להישאר שם למרות ששלחו להם רכב חילוץ? ועוד המון המון שאלות שאת הפערים, את התשובות, אתה מנסה לענות ככה עליהן דרך הדמיון הספרותי שלך.
אני רק רוצה להזכיר שאחד התלומות היא הגופה של לואידור, יוסף לואידור.
שהורחקה, שלא נמצאה או שחלק...
פשוט הגיע לשם רכב כדי לחלץ את ה... חשבו שהם בחיים את השישה, מצאו שיש גופות. החיילים הבריטים, זה אנחנו בתקופת המנדט הבריטי, סרבו לפנות גופות, חללים. הם אמרו שהם יחזרו למחרת, למחרת גופה אחת חסרה. ועד היום לא ברור מה קרה ללואידור. בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב יש קבר אחים, כולם נמצאים שם, קבורים. חוץ מלואידור, ולזכרו יש מצבה, זה בלבד.
אז אתה הענקת לו קול שבעצם פותח את הספר הזה. הספר הזה בנוי משלושה חלקים, כל אחד הוא מונולוג. החלק הראשון הוא באמת של יוסף לואידור, סופר, חובב, עם שאיפות ספרותיות, שהיה ידידו של ברנר, וגם הייתה להם מערכת יחסים מיוחדת, תכף נדבר עליה. החלק השני של הגנן, שחי בפרדס הסמוך לבית וטיפל בגן. והחלק השלישי של רנין, הילדה שהייתה בעצם אחותו של הנער שנרצח, עבדל וואהב, כך קראו לו.
עבדל וואהב, כן. ורנין היא דמות בדיונית. זה מוזר, כי כשכתבתי את הספר, תכננתי שיהיו שלושה דוברים גברים, לואידור, הגנן מורד אל קרנאוי, דמות אמיתית, ומרדכי קושניר, שהוא גם אדם אמיתי, שהיה בין המחלצים, הוא הגיע באותו רכב שמצא את הגופות. וכשכתבתי את קושניר, משהו לא זרם בדיוק. אמרתי לעצמי שהספר יותר מדי גברי, אני רוצה דמות אחרת, ולא הצלחתי למצוא מי זה יהיה. עד שנזכרתי בנבואה שקיבלתי 5 שנים לפני, שאני יום אחד אכתוב ספר על כותפת פרחים.
כותפת פרחים.
בעקבות הנבואה אמרתי לעצמי, רק רגע, אולי אני אמציא ילדה, שתהיה אחותו הקטנה של הנער, כיוון שהיא רק בת 7, היא יכולה להיות בכל מקום, אף אחד לא יחשוד, אף אחד לא יבחין בנוכחותה. וברגע שהתחלתי לכתוב את רנין, שמבוססת במידת מה על ביתי, בת 7, איילה, הספר זרם ממש בצורה נהדרת.
טוב, איך הגעת לכתוב את הסיפור הזה?
אני מתעניין בתעלומות היסטוריות. אני מתחיל מכותרת, ואחרי זה אני צולל למעמקים, ואני מנסה למצוא משהו שימשוך אותי. ברנר, זאת כותרת מאוד גדולה, אבל הוא גדול מדי עליי. קטונתי מלכתוב עליו, כלומר, להיכנס לברנר, בנעליים של ברנר. אבל כשהתחלתי לחקור על הרצח, מהר מאוד מצאתי את לואידור, יוסף לואידור, ואני תמיד מתחבר יותר לדמויות השוליים, כמו במות הנזיר, רומן הביקורים שלי, שבו לא כתבתי על גיבור הפרשה, עלילת דמשק, יעקב אנטבי, שהי יהודי, הרב, שעמד בקבורה בעלילה, אלא כתבתי על אסלן פרחי, דווקא דמות שוליים של נער שהסגיר את אביו. אז גם כאן מצאתי דמות שולית, יוסף לואידור, שאיתו גם מגיעה תעלומה מאוד מעניינת, תעלומה היסטורית. מה קרה? למה גופתו היא זאת שהושחתה בצורה ברוטלית? הוא היחידי שנשרף, ממש נשרף.
כן.
ומה קרה לשרידים שלו? אז החלטתי לחזור, לחקור טיפה על לואידור ועל האחרים, וברגע שהתחלתי את התחקיר שלי, הגעתי לחלקים בארכיונים שההיסטוריונים הרשמיים הם משום מה מתעלמים מהם. למשל, בארכיון של התנועה הקיבוצית ברמת אפעל, מופיע רישום של הלררים, משפחת לרר, שהיו האחרונים שראו את ברנר וחבריו בחיים. והם מספרים שביום ראשון, יום לפני הרצח, לואידור עבר ניסיון אונס על ידי הגברים ערבים שנקראו נבלוסים מהעיר שכם. משום מה זה לא מופיע בספרים של, למשל בספר של אניטה שפיר על ברנר. בשבילי זה מכרה זהב, זה פשוט פרט שהוא לא רק פיקנטי ועסיסי,
אלא... הם יודעים את זה כי הוא סיפר להם, לואידור חזר לבית וסיפר ודיווח?
כן, הם ראו במו עיניהם את לואידור חוזר מזועזע אחרי ניסיון אונס שעבר, מנסה להתרכז בקריאה, ככה הם סיפרו לגרשון גרה שהיה הביוגרף שלהם, וזה מצוי שם באחד הארכיונים, ואף אחד לא גואל את זה. ואתה... למעט יאיר קידר שציין את זה בכתבה, ואז הוא נתן לי בעצם את קצה החוט התעלומה.
ואתה כותב על זה בספר, בוא נשמע קצת את הטון שלך בספר. שוב, חשוב לומר, ואתה גם כותב את זה בפתח הדבר וגם באחרי דבר, שזה ספר שמבוסס על חומרים היסטוריים, אבל הבדיון הספרותי, זה ספרות בסופו של דבר.
לא
אתה ממלאת, זאת ספרות, אתה ממלא את החללים. זה חשוב לומר, גם אמרת את העורך דין, כי באחוזת דג'אני, כן. אחרי שזה התחיל שם עם הנושא הזה, כי גם שם זה היה מבוסס על סיפורים היסטוריים, כן, התחילו התביעות המשפטיות, והיית צריך להגיע לפשרות.
משום הצאצאים של כל החבר'ה שאתה כותב עליהם, אז זה היה חיים מרגליות קלבריסקי, סוחר האדמות, הממולח הזה, והצאצאים שלו שחיים היום, אתה עשית עם הדמות שלו דמות אמיתית, מתאמים ספרותיים.
הבעיה,
כי לסופר מותר.
זה כן. נכון.
ועכשיו אתה עושה עם ברנר מתאמים ספרותיים.
הבעיה שם הייתה שאני הצגתי בספר כאילו שמדובר ביומנים אמיתיים של קלווריסקי. כן. זאת הייתה תחבולה ספרותית של המביא לבית הדפוס. זאת בדיחה שאף אחד לא צחק ממנה, ובגללה גם חטפתי תביעה על מיליון שקל. הפעם נמנעתי מהבדיחות כן. שרות טעם, כתבתי בהתחלה במפורש שמדובר בסיפור בדיוני שאני המצאתי.
ועדיין הצאצאים מתקשרים אליך.
כן, אני בקשר כרגע עם הנכדים והנינים של כולם, חוץ מלוידור, פנו אליי הנכדים והנינים של ברנר, לצבי שץ, שנכדים ונינים, הוא היה משורר שהיה ביניהם, משפחת יסקר שהזכירה את הבית, הם גם בינינו, ואגב, הם כולם התכנסו ב-18 במאי בבית האדום, היום זה בית הנוער עובד והלומד, להזכרה השנתית לזכר הנרצחים.
ואתה תהיה שם?
היה, 18 במאי היה.
זה כבר קרה, אבל...
נכון,
זה
היה. התראו, איתנו פה.
קיבלתי בקשה לא...
ניצלת.
קיבלתי בקשה לא להופיע.
אה, באמת?
כי החומרים הם עדינים, במיוחד שאתה לוקח את זה ל...
בוא נשמע רגע קטע אחד מהמתאמים שהוא עושה. שוב, זאת ספרות.
אנחנו כאן בדובר הראשון, לוידור, שמספר על איך הוא הגיע לבית האדום, שגם מכונה בית יצקר על שם המשפחה היהודית ששכרה אותו. לא חלפו תריסר ימים מרגע הניחי את ילקותי על המיטה הצרה בבית היצקרים, וכבר נגלה לי אופיה האמיתי של ההזמנה הנדיבה מצד י"ח, ברנר. הזמנה שקודם לכן לא ננקב מחירה מפורש. הסופר המפורסם ביקש ממני כי אסור במחילה אל חדרו לעיין בכתובים שהוא שוקד עליהם, חיבור בשם מיניאטורות ובו פרקים קטנים, מעשי יום קטנים מארץ אבותינו, והוא סוג כתיבה חדש ובלתי מוכר ביצירתו, הידועה לרוב דווקא בגוון הפסימיסטי והדיכאוני שלה. ומתוך שנעמדתי לידו, אמר לי ברוחב לב ובשפתיים פסוקות, מדוע לא תשב על מיטתי דיומקה? וכיוון שישבתי על מיטתו, הניח כף יד חמה, מהבילה על ירחי, ומתוך שהניח את כף ידו החמה והמהבילה על ירחי, הביא את עצמו ואת גופו לכדי קרבה שיש בה משום האינטימיות הסקסואלית, ואשר חרגה באופן ניכר ביותר מגבול הידידות הטהורה, תהה נלבבת כאשר תהה. אמנם ידעתי קודם לכן על חיבתו לקרבתם של גברים צעירים, והעיקרים האהובים עליו מכל הם אלה האוחזים בעת סופרים, כמו אורי ניסן, אהובו המנוח, או צ'אצ'קץ, המתקרא אגנון, ייבדל לחיים ארוכים, שאחריו חיזר בהגשנות, או החלוץ יפה התואר הברשה, שחלק איתו אוהל בגדוד הפועלים במושבה מגדל, ועוד מצעד רב של גברים אחרים שהיה מזמינם בשמחה לדור איתו בצוותא חדא, להתענג על מראה גופם ועל זיו פניהם. אך למרות ידיעות אלה, לא סברתי, אף לא לרגע קט אחד, כי מאחורי ההזמנה הנלבבת לבוא ולגור עמו, מסתתרת אהבה פשוטה של גבר אל גבר.
והאהבה הזאת של יוסף לוידור, לפי הספר שלך, אל הנער הערבי, עבד אל-והאב, זה מוטיב שחוזר בכלל, הערגה, הפנטזיה, אל המושא התשוקה, אסור כפל כפליים, כי הוא גם ערבי, הנער ערבי, מופיע... בפנטזיות של חנה גונן במיכאל שלי, ואחר כך אצל א' ב' יהושע עם דפי, הנערה ונעים. והוא גם הופיע אצלך במובנים כאלה ואחרים, במות הנזיר, באחוזת דג'אני, והנה כאן ממש ביתר סט. זה איזו דמות פנטסטית, הפנטזיה הזאת הולכת עם הספרות הישראלית כל
נכון.
הזמן.
אני מנסה לעמוד על הקשר בין העמים, הקשר בין אנחנו היהודים הישראלים ולבין העם הפלסטיני, וזה קשר שאפשר למצוא בו, גם מימד אירוטי, אני חושב, של איזושהי משיכה. כל כמה שאנחנו מחתרים אותם, עושים לנו דברים כאלה ואחרים, מצד שני, אנחנו אוהבים את האוכל הפלסטיני, יש לנו מילים פלסטיניות שנכנסו פנימה לשפה, וגם מצידם, יש איזה קשר סימביוטי בין העמים. יש ספר נחמד שנקרא משחקיהם של בני אדם, שמדבר על כל מערכת יחסים גם במישור הלאומי כסוג של משחק. אנחנו במשחק הזה, ההורה המעניש והם הילד המופרע. וככה זה מתנהל לאורך 100 שנים. והסיפור הזה הוא דוגמה טובה לכך ששום דבר לא השתנה. יש איזו התפרעות כזאת, ליבוי של יצרים, התלהטות הרוחות שמביאה לרצח ברוטלי, ואנחנו כמו הורה מזועזע עומדים ושואלים, אבל למה? למה? כאשר אם מסתכלים... מתחת לפני השטח, אפשר למצוא את הרמזים למה זה קורה.
אז את הנושא הזה שבאמת של היחסים האינטימיים, הסודיים, אז זה מתחיל מהווידוי של לוידור, שאגב, זה מעניין, כי שני הדוברים האחרים שלך, אחד הוא הגנן בפרק השני, שזה פרק יפהפה של אהבת הגינה והפרדס, ממש שיר השירים של הטבע, הוא אדם אמיתי שחי. כן. הפרק השלישי, רנין זאת אישה ילדה שהמצאת, אבל לואידור שאתה נותן את קולו, הוא לא חי, זאת אומרת, הוא היה אדם, אז לצורך העניין, הווידוי הזה מגיע דרך כתבים, מכתבים.
יומן, לכאורה יומן שהוא השאיר בבית שהוא האדום, ואני חושב בפרק ברל כצנלסון גאל את היומן הזה, לכאורה, זה לא קרה.
אז הוא מדבר באמת על האהבה שלו לנער הערבי, ומציין באמת את הקנאה של ברנר כנראה, במה שהוא מבין שקורה שם. קנאה שממש גורמת לו, ואתה מציג פה לא פעם ולא פעמיים את ברנר, הדוב, הילדה קוראת לו הדוב הזה, הנעים עם הזקן, כאדם אלים מינית.
לא הייתי מגדיר את זה ככה.
שם איזה קטע שהוא קופת עצמו, קופת עצמו על לואידור.
לא הייתי אומר שהוא כזה...
הסופר העדין.
יש פה משהו דובי, הוא קצת בר במונחים של הקהילה ההומואית. אגב, קיבלתי איזשהו מסר ממשפחת ברנר מהצאצאים, שהם חושדים בי שברנר היה פנטזיה שלי.
רגע, בוא נדבר רגע על ברנר.
גם פנטזיה של כולנו. שירי, נכון,
הברנר הזה הוא האב הקדמון, ואנחנו הורגים אליו, והורגים אותו בדרכים כאלה ואחרות. הרי מנחם פרי פרסם את שבע עליי והתחמם לאחרונה, שגם בו הוא רומז על יחסים הומואירוטיים.
הוא קרא לבן שלו אורי ניסן, כן.
אולי לא ממומשים, אבל יחסים הומואירוטיים, והוא לא הראשון שדיבר על זה, וגם אתה מצטט בספר שלך, וגם מביא איזה פרשת יחסים בינו ובין לואידור.
אנחנו רואים אצל ברנר לאורך הביוגרפיה שלו, נטייה להיות בחברתם, בקרבתם של גברים צעירים. שמו לא נכרח כל כך בנשים, לא גבר של נשים. הוא התחתן, היה נשוי.
זה חיה ברוידה.
זה יסיים בגירושים מהר מאוד, מהניסים האלה היה לו בן, אורי ניסן, לשם הוא... אהובו, חברו מנעוריו. אבל באמת המיניות שלו היא שאלה, תעלומה לא פתורה בספרות הישראלית. בשבילי ברנר הוא באמת אחד מהאבות שלנו, ואני מעיד על עצמי שיש בי יסוד אדיפלי לא קטן, ואני אוהב לרצוח את האבות שלנו.
זה בדיוק מה שעושים עם אב קדמון. זה אם אני אהיה שנייה ירון לונדון. אבל למה להתעסק במיניות שלו? מה זה מפריע לך העניין הזה?
כי אני חושב שהמיניות של ברנר היא מפתח להבין את היצירה שלו, וגם חשוב לי לקהילה של היום ולסופרים של ימינו, לדעת שאם אנחנו יודעים שברנר או מניחים שהיה אחד מאיתנו, יש בזה משהו מחמיא לקהילה הלהט"בית. ואנחנו גם לפני חודש הגאווה.
אז עכשיו לפני, כן, חודש הגאווה וחודש הספרים, זה תמיד הולך ביחד. תמיד הולך ביחד. אז ציינת כך, לפני שנכנסנו לכאן אולפן ועצרנו אותך באמצע הסיפור, באמת על הפרק השני שהוא כל כך יפה, על הדרך שבה הגנן, הוא ביחסים אינטימיים עם העצים, זו ממש אינטימיות ומיניות עם היחסים עם העצים, ואיכשהו שומר עליהם, הוא מטפח אותם, הוא משקה אותם ועודר את הגומות מסביבם. ואז אמרת שמה קרה לך בזמן שכתבת את הפרק הזה?
בכלל, כל מיני דברים.
שום דבר לא מקרי, כן.
עם הספר הזה.
אז קודם כל, זה מאוד נחמד בשבילי, זה משעשע אותי שאני כותב על אדם שהוא דמות שולית וסערורית לחלוטין מההיסטוריה, ושזה אדם אמיתי, ושפתאום 100 שנה אחרי אני מחזיר אותו לחיים. אם הוא היה יודע שיום אחד יכתבו עליו בספר בעברית, הוא בטח היה משתומם מאוד.
רגע, אבל לך יש קשר מעניין עם עולם המתים. בוא נתחיל מההתחלה. אתה בן אדם שיודע סיאנס מהו.
כן,
רגע, נחשיך את האולפן.
כן, בואו ניקח את הכוס הזאת.
ניקח את הכוס, יש פה כוס, נהפוך אותה, כן.
אבל רק רציתי להגיד בכל זאת רק רגע על הגנן, שמצאתי את השם שלו בפרוטוקול של חקירה, כי אחרי זה הייתה חקירה של המשטרה הבריטית, ואספו את כל הערבים שהיו מעורבים משכונת, מכפר אבו כביר, וביניהם הזכירו את הגנן מורד אל-קרנאווי, ואמרו שהיה סכסוך בינו, או מתיחות ועוינות, בינו לבין דיירי הבית האדום, כי הם האשימו אותו שהוא גנב גרזן. גם זה פרט שבשבילי הוא פרט היסטורי שאני מאוד מתפלא שההיסטוריונים הממסדיים מתעלמים ממנו. זה כל כך, זה מעניין, זה חשוב, זה נראה לי כמו משהו רלוונטי.
זה ההבדל בין היסטוריון לסופר. אני חושבת שאריסטו אמר את זה פעם, נכון?
כן, בדיוק.
שהסופרים שמים לב לפרטים הקטנים.
אלה הפרטים שבשבילי הם זועקים באלף נורות אדומות, וישר כתבתי עליו, בעצם על הגנן הזה, את החלק השני. וכשכתבתי את הקטע על האהבה בינו לבין העצים, אני גר בדירת קרקע בתל אביב, לא רחוק ברחוב ברנר אגב, ובזמן שכתבתי את החלק הזה, התחלתי להסתבך עם עצים. היה עץ אחד שקרס, הייתה סופה, והוא פשוט קרס ואיים לרסק את הבית השכן, והיה צריך לכרות אותו. מתברר שכדי לכרות עץ, צריך אישור של פקיד היערנות. התחלתי לראות גננים, פקיד היערנות. והכל בזמן שאני כותב על הגנן שלי.
שמנסה מכל משמר לשמור על העצים.
אבל סיפרת לנו על שורה של צירופי מקרים מאז שאתה כותב את הספר הזה, שקשורה לברנר. למשל, שאתה גר ליד רחוב ברנר.
ביום שבו סיימתי לכתוב את הספר ושלחתי אותו, את זה לא סיפרתי עדיין, שלחתי אותו לעורך, מוטי פוגל. חזרתי הביתה, זה היה בשעה מאוד מאוחרת במרכז תל אביב, אין סיכוי למצוא חניה, אבל חיכתה לי חניה ברחוב ברנר, מצד ימין בכניסה. כאילו מחכה רק לי. אוקיי, אמרתי, ברנר, תודה רבה על האישור. חזרתי הבוקר כדי לצאת לעבודה, ואני רואה פתק על השמשה. אני אומרת, רגע, רגע, זה כבר מתחיל להיות ספוקי לגמרי. מה זה הפתק הזה? מה מישהו מהעולם שמעבר כתב לי מסר? טוב, היה כתוב שם, שרטתי את רכבך בלילה, הנה הפרטים שלי, שזה גם כשלעצמו נס לא קטן.
זאת, זה הגרזן כן. הזה ששרט, כנראה. הגרזן הנעלם.
והיה עוד משהו מוזר, שכתבתי את החלק האחרון של רנין, רנין היא אישה בת 57, שהיא מתעברת תוך כדי הסיפור.
היא נזכרת בילדות.
היא נזכרת, היא מקווה שחילוץ הטראומה יעזור לה, ובזמן שאני כותב את זה, התחילו לי בעיות ראייה וטשטוש, והייתי באמת צריך לעבור בעצמי טיפול רפואי.
כוחו של התת מודע.
מתערבבים עם המציאות.
אלון חילו, הספר החדש שלך, רצח בבית האדום, יראה אור בידיעות ספרים, אתה לא הולך כי יש לנו פינת חפץ. האות החגיגי.
טוב, אני אשאיר את זה.
שבה הסופרים והסופרות שמגיעים לך מביאים לנו חפצים מיוחדים שיש סיפור מאחורם, ואתה עם...
אני עם הספר של יוסף לוידור סיפורים.
אותו סופר נשכח.
אותו סופר שעליו כתבתי. האמת שהסיפורים שלו נמצאים בפרויקט בן יהודה באינטרנט. אבל רציתי לאחוז בידי את הספר שיצא אחרי מותו, ויש בו גם הקדמה מאוד מעניינת על החיים שלו. עברתי בכל החנויות לספרים ביד שנייה בתל אביב, באלנבי, באזור הזה, ולא מצאתי, עד שהגעתי לרובינזון ספרים בנחלת בנימין, והוא יתר לי את הספר הזה, קניתי אותו במיטב כספי, הוא אמר לי, אלון, אם תמכור לי אותו בחזרה, אני אשמח. אבל באמת ספר נדיר, ואני חושב שהספר הזה הוא בעצמו נבואי, כי ברוב הסיפורים הם על מתיחות ואלימות בין יהודים לערבים, והספר מסתיים בסיפור קצר, הספר כולו סיפורים קצרים, שנקרא רגעי חיים ומוות, על שחיטה, של שור, כלומר איך הוא מובא לבית המטבחיים ונשחט, וזה הוא כתב משהו כמו חודשיים לפני שהוא נשחט בעצמו.
וגם לא רק הוא, גם נכון, הפרות שהיו כן, שם בבית המשק, גם הם ערבים כן. שחטו ואכלו שם ליד הגופות.
זה בין, זה פרט היסטורי שבחור שלום שטרית מציין בפרוטוקולים שלו, שלא רק שהרגו אותם, אלא אחרי זה טבחו בחיות ואכלו אותם ליד ה... גופות.
טוב, זה ספר מרתק ויפה, רצח בבית האדום, ידיעות ספרים. אלון חילו, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים אל אוטוביוגרפיה של דלת, שזה ספר חדש של הסופרת והמשוררת וסופרת הילדים נורית זרחי, על אנשים שלא יצאו מפתח ביתם. הספר האור בהוצאת אפיק, והוא משלב רשימות, מסות אישיות ושירה, וכאמור עוסק ביוצרים שונים שלא פתחו את דלת הבית ויצאו, לא יצאו מפתח ביתם, ביניהם הסופרת דבורה ברון, המשוררת האמריקאית אמילי דיקנסון, הפעילה הקומוניסטית רוזה לוקסמבורג שכותבת מכתבים מן הכלא, מרסל פרוסט ועוד רבים אחרים. וכך נורית פותחת את הספר, זה המונולוג של הדלת. אני נעלבת אם מדמים אותי לקיר. הרי לא ניתן לטעות. מה שמייחד אותי הוא התנועה המהפכת בין חוץ לפנים. זה מעניק לי ממד נוסף. ניתן אולי לקרוא לו נפש. אף שאני מקובעת, ויש נפשות כאלה, אני מסוגלת להיות מופעלת. שלום נורית.
שלום.
צהריים טובים.
כן.
אז איך את נכנסת לנפשה של הדלת? איך כותבים דלת?
זה לא בעיה, כל אחד הוא דלת.
התנועה המהפכת בין חוץ לפנים, כמו שאת מגדירה את זה, בעצם לכאורה גיבורת הספר היא הדלת, שנעה מהחוץ אל הפנים וחוזר חלילה, ואת מציצה, אבל דרך חור המנעול שבדלת אולי.
לא, היא מציצה דרכי.
היא מציצה דרכך, אל שורה של דמויות שחלקן קיימות, חלקן בדיוניות ש...
לא, כולן קיימות.
כולן קיימות,
כן. אולי חוץ מהנפיחה של ביאליק, אבל גם היא קיימת בביאליק.
אז מה זה המהלך הזה שאת עושה בספר הזה עם הדלת?
תראי, כולנו נמצאים באיזה... על מפתן חוץ ופנים. ברמות שונות, בכמויות שונות, ובעצם הספר עוסק בזיקה הזאת בין חוץ ופנים. כש השאלה, האם הפנים הוא חוץ? או... שבן אדם נמצא בבית, האם הוא בפנים? או מה קורה לכל המחשבות שלו, הזיכרונות שלו? והאם בחוץ, באמת אנחנו בחוץ, או שאנחנו עדיין בתוך עצמנו?
לפעמים אנחנו יותר עצמנו בחוץ, ולפעמים דווקא ההסתגרות, כמו שאפשר לראות בספר שלך, אם קצת מרוקנת אותנו מעצמנו.
הבחוץ.
אני אומרת, לפעמים להפך, לפעמים דווקא בפנים מרוקן אותנו מעצמנו, ובבחוץ אנחנו נאלצים להיות מי שאנחנו.
לא בטוח, אולי הפוך. בפנים אנחנו נאלצים להיות אנחנו, כי דתנו לא מוסחת. ואנחנו שואבים מתוך עצמנו, ובחוץ העולם גורם לנו להיות קיימים פחות, או אולי הפוך.
או להעמיד פנים, כן, או אולי הפוך. את, אולי לפני שניגש לדמויות שאת כותבת אליהן, את כותבת בין היתר פתאום שם באחד הפרקים על כתיבה, ואז את אומרת, אגב, להיות בפנים. אולי הכתיבה, ואת מתכוונת גם לעצמך, דורשת סוג של זרות כלפי עצמך. הכתיבה שנתפסת כידיעת העצמי היא בעצם אי ידיעת העצמי. אז הסיטואציה הזאת שבה את יושבת אל שולחן הכתיבה, ואני מכירה את שולחן הכתיבה היפה שלך בביתך, פתאום המקום הזה שהוא כביכול את הכי קרובה אצל עצמך, אולי את הכי לא קרובה אצל עצמך. כיוצרת, כאדם כותב, כאישה כותבת.
נכון, את צודקת. שאלה טובה. זה מאוד אינטימי מה שאני הולכת להגיד עכשיו. רק בגלל שאני זקנה, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי כבר מה יש לי לחסוך? הכתיבה היא פעולה שלא באה לא מרצון טוב ולא מרצון רע, לפעמים מרצון רע. הכתיבה מוכתבת. כמה שאת לא משתדלת ומתאמצת, זה לא יכול לבוא ככה, זה רק יכול לבוא מאליו. מידי או, או, או רבדים עמומים בתוכנו או מחוץ לנו, זו אותה שאלה עצמה בעצם, מבחוץ או מבפנים. ולכן הזרות הנובעת בין הכותב לבין כתיבתו, כי היא בעצם מופיעה אליו כמו רוח, ולא כמו הוא עצמו.
נורית, את חוזרת אל יוצרים שונים וכותבים שונים בספר הזה, שהוא כולו באמת מחוות אהבה גדולה, וזה באמת מתאים לנו גם לפתוח את חודש הקריאה עם הספר שלך. אחת מהן היא דבורה ברון.
נכון.
דיברנו קודם לפנייך עם אלון חילו על ברנר, אז
כן, הקשבתי, זה היה יופי, כן.
תודה, אז הם הכירו והם גם גרו באותו בית בנווה צדק. ודבורה מסתגרת בבית, אבל היא כותבת, ממשיכה לכתוב אולי את הסיפורים עם הרגישות האנושית הגדולה ביותר, שזה נכון אגב לעוד יוצרים שאת כותבת עליהם, כמו מרסל פרוסט, כמו אמילי דיקנסון, אחת נכון. המשוררות עם הרגישות האנושית. האנשים האלה מתנערים מקהל בני אדם, לא באים בקהל בני אדם, ועם החוכמה האנושית הגדולה ביותר יוצאת תחת ידיהם.
נכון, את צודקת, אבל היה להם, הם חוו חיים מאוד באינטנסיביות, ועכשיו הם יונקים את הצוף של החיים הקודמים, חיי העבר שלהם. הספיק להם הניסיון שהם צברו. פרוסט אמר באיזה מקום שבן אדם שהייתה לו ילדות, אפילו תושיבי אותו מול קיר, יש לו מספיק חומר. עכשיו, רגישות היא מאגר. את יכולה לראות את זה אצל דבורה ברון. אני חושבת שמיטב הסיפורים שלה, זה דווקא הסיפורים על מה שהיא כתבה ביותה לא בארץ, בגולה, כמו שקראנו לזה פעם. וגם היא תרגמה את מדם בוברי לעברית מצרפתית.
נכון.
זאת אומרת, היה לה, היא שאבה ממקורות נוספים. היא גם הייתה מאוד מעורבת בספרות הישראלית. בעלה ניהל, ערך את העיתון הספרותי, שכחתי איך קראו לו, הראשון אולי? לא הראשון, אבל בארץ.
כן, נכון.
כן.
ובעלה ערכו, פרסמו באמת את הכתבים גם של ברנר, גם של
נכון,
אגנון.
נכון, אז היא הייתה מעורבת, כשהוא לא היה, היא הייתה עושה את זה במקומו.
נורית, יש משהו בך מהדמויות שאת מתארת, ברצון הזה קצת להסתגר מפני העולם? כי את קוראת לספר אוטוביוגרפיה, זה ככה
של
צורה...
של דלת.
כן, של דלת. אז קצת צורה מעניינת לכתוב על עצמך דרך
אני
זה.
אני לא בטוחה שזה כל כך על עצמי, זה קצת על עצמי לספר ידעתי. ברור לי, ברורה לי המכניקה הזאת, של האי רצון לצאת והרצון לצאת, והרעב לעולם גדול, יחד עם חוסר היכולת להגיע לשם, זה ברור לי, זה... אני יודעת את זה. נשלח לי פתק. אז אני כותבת את זה, אבל זה לא בדיוק עליי. אבל אנשים גדולים, זה לא עליי.
מרסל פרוסט, את כותבת פה באמת את הפרק אחר פרק, באמת את הרשימות כאלה, איך הוא יושב בבית כילד, הוא חוזר לילדות שהוא מצפה שאימא שלו תעלה אליו, נכון. להשכיב אותו לישון, שהיא תפתח את הדלת, הציפייה הזאת.
נכון.
אז זה כבר כורך לא רק את האדם לבד, אלא את האדם עם הזולת, הילד עם, והאם.
עם, בדיוק, זה ויניקוט נגיע אלינו.
כן.
דרך הפרוסט. תראי, בתור בן אדם שגדל בלינה משותפת, אני מתכוונת אני,
כן.
אז יש לי עניין בדיון הזה.
כתבת אותו לא מעט גם בספרים הקודמים שלך, גם בשירה בנים. וגם בספרי הפרוזה.
בדיוק, נכון.
נורית זרחי, אוטוביוגרפיה של דלת. אז גם הדלת וגם הרבה יוצרים שלא פתחו את הדלת, אבל נתנו לנו, שלחו לנו מבעד לדלת ככה מן החריץ.
נכון.
את ה... יצירות היפות שלהם. זה אגב, אולי פתאום עכשיו בסוף השיחה גם מזכיר לי את רונית מטלון שלנו, זכרה לברכה, כן, של הספר האחרון שלה, הקלה סגרה את הדלת. תודה נורית.
תודה רבה.
להתראות.
זה נשמע שיר שנורית כתבה, בית, עם דלת.
אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול.
עכשיו אנחנו לכבוד חג הספר העברי, מערכות באולפן, סופר עם ספר ביקורים, יעד בירן, לצחוק עם לטאות בהוצאת כנרת זמור הביטן, שלום יעד.
בוקר טוב.
אנחנו עם קובץ הסיפורים שלך, שמערבב את היידיש וגיבורים נוספים, יצורים מהחלל החיצון, עם סיפורי אגדות, אהבה הומואית ועוד, כלומר לא סתם חוזרים לעיירה ולנוסטלגיה, אלא יש כאן קריצה וניסיון להוציא את היידיש מהבוידם ולתת לה הקשרים קצת אחרים. ואתה לומד יידיש, חוקר יידיש ומרצה ליידיש.
כן.
וגם עושה סיורי יידיש, תכף נבין מה זה. כן. אז למה יידיש?
בכל הספר הזה, כל כך מטובל ביידיש, בלי מילון, בלי מילון.
בלי מילון, כן, זהו, אין, הפעם אין תרגום.
יש תרגום למקומות הקשים, אבל יש מקומות שבהם בכוונה אין תרגום כדי להשאיר את התחושה של משהו שחסר. אני חושב שזה מייצג ספרותית את הנעלם, ומי שזה באמת מעניין אותו יוכל למצוא תרגום, אני חושב.
ומה קורה אם יש שזה באמת מעצבן אותו כמוני? בתור אחת שכל כך אוהבת לקרוא כל מילה ומילה,
ופתאום לא קלט ליידיש.
אני מזדהה עם התחושה הזאת, אני מבין אותה.
כי לא הבנתי פה כל מיני דברים בספר.
אבל דווקא התחושה הזאת היא קצת התחושה על היידיש העבודה, על הארץ העבודה הזאת שהיא בהישג יד, אבל היא לא בהישג יד, אז אני חושב שהתחושה הזאת מכוונת. אני מקווה שזה לא היה כעס רב מדי, שיכלת לישון אחרי זה, אבל...
אנחנו נסגור חשבונות אחרי השידור. למה היידיש יעד?
קשה לענות על השאלה הזאת. זה מסוג השאלות ששואלים תמיד, וקשה לענות עליהן. למה אתה מתעניין במחול? למה אתה מתעניין במדע בדיוני? למה אתה מתעניין... כי זה מאוד מעניין פשוט. זה נכון שלא כולם מבינים, אבל זאת אומרת שלא כולם מבינים מה המוטיבציה הספציפית.
לפעמים היא אפילו מוטיבציה פוליטית, חקר יידיש, או זאת אומרת לצאת נגד הנרטיב הציוני הלאומי הרגיל, ולראות שהיו עוד נרטיבים, עוד עלילות, לא צריך למחוק תרבויות שהתקיימו לצד התרבות המיינסטרימית.
כן, אז זה בהחלט מוטיבציה אצלי, זאת אומרת זה מורכב מכמה דברים, גם באמת מהממד האישי, הזיכרונות מהסבא וסבתא, אבל כשהתחלתי ללמוד יידיש ועשיתי את דרכי באקדמיה בחיפוש אחרי המקום שלי ולמדתי לימודי תרבות, לימודי תרבות באמת בא מגישה מאוד פוליטית של פירוק מערכות של כוח והתנגדות, אז ראיתי שהיידיש נמצאת שם גם במקום מאוד מאוד רגיש ומורכב ומעניין ביחס...
השפות המחוקות.
השפות המחוקות, המאבק הספציפי בין עברית ליידיש כשתי אפשרויות אלטרנטיביות לדמיין את הלאומיות היהודית המודרנית. ושוב, כשמסתכלים על השפה רק כאוסף של מילים, אז זה באמת נתפס כשאלה זוטה, אבל למעשה המאבק על העברית הוא תמונת המראה של המאבק על היידיש. כלומר, מי אנחנו כיהודים? האם אנחנו עברים קדמונים או שאנחנו יהודים מהשטטל? האם אנחנו קוסמופוליטים או שאנחנו עם לבדד ישכון? השאלות האלה תמונות באיזשהו אופן בשפות שאנחנו מדברים, בוחרים לדבר, ואני לא רוצה לשנות את שפת הדיבור במדינת ישראל במובן הפרקטי, אבל אני כן רוצה שהעברית שאני כותב ושהיא שפת אימי, תהיה לפחות פתוחה יותר ל...
אגב, כאן בכאן תרבות יש תוכנית ביידיש ביום שישי בצהריים, אז כאן גם כן נותנים, התראיינת, אז נותנים שם מקום מכובד גם לשפה הזאת, אבל מה שמעניין זה שאתה מספר על זה שסבא וסבתא שלך דיברו איתך יידיש, ואתה, אתה יודע, אני חושבת שאצלנו אולי הם עשו את זה, אז שירי ואני אמרנו איכס וברחנו, ואתה הקשבת להם, וככה גם למדת את השפה. זאת אומרת, אז פחות או יותר אנחנו בני אותו דור, אבל אתה התנהגת אחרת משתנו.
אני הלכתי, סליחה רגע, אני הלכתי ללמוד יידיש אחרי שסבא שלי נפטר קורס שנתי באוניברסיטה. מילוי החוב שלי כלפיו.
תיקון מאוחר, כשהיינו קטנות, הוא הקשיב להם ואנחנו ברחנו.
כן, אני קשה לי להגיד שעשיתי את זה במודע ושהקשבתי להם, זאת אומרת, כדי ללמוד באמת יידיש הייתי צריך ללמוד באוניברסיטה מאוחר יותר, אבל משהו מהזיכרון היה זיכרון חיובי. ייתכן מאוד שזה היה בגלל שהם לא התביישו והם הרגישו מאוד בנוח כן. בנעליים האלה, ולכך אני חייב להם תודה.
לא זאת, היה להם את אליעזר בן יהודה לידם, שיגער בהם, כן, דברו עברית.
למרות האווירה של הרבה מאוד, זאת אומרת, שאני מדריך את הסיורים שלי ביידיש, אז באמת הרבה מאוד מספרים לי, דור שני, שמענו בבית והתביישנו, זה אחד הסיפורים המכוננים של דור בציבור הישראלי. כן. אצל סבא סבתא שלי לא היה.
זה היה לא רק עם יוצאי מזרח אירופה.
כן, צפון אפריקה ועם הערבית.
הסיפור שלך, לצחוקים לטעות, עוסק בחייזרים שנוחתים במצרים, בכיכר תחריר, והם מדברים יידיש, ולכן מחפשים מישהו שיוכל לדבר איתם.
כן. זאת השאלה, את אומרת.
זו השאלה.
כן, מאיפה בא?
איך נחתו חייזרים בתחריר ביידיש?
אז אני קצת מפלרטט ממדע בדיוני, וזה תמיד מעניין אותי, ואיכשהו קשה לי להגיד מאיפה הרעיון הזה צץ, אבל אני יודע איך הוא התגבש והתלבש, לכדי תחושת הניכור, השאלה של המקום בעולם, של תרבות שלמה שפתאום הולכת לאיבוד, ואז היא מתחברת לאיזשהו מקום פנטסטי, מקום מאוד לא אפשרי, אבל לא אפשרי באיזה עולם דימוני.
אבל למה דווקא במצרים הנחתת אותם? אז למה לא?
ישראל אין לה יידיש מקום, אז אולי אצל השכנים יש.
במצרים, כי זה קצת האביב הערבי.
אתה אומר שם האביב הערבי, הפירמידות, שאולי החייזרים בנו.
נמצא בטקסט גם כן, וקונילנל בקהיר גם יושב שם ברקע.
אז יש הרבה דברים משעשיים. אנחנו עכשיו נקרא מתוך הסיפור מחתרת אלטיזכן, שזה באמת איזושהי מחתרת תל אביבית של חבר'ה שמקימים איזו רשת של אנשים שרוצים להחזיר את היידיש, אז גם יש גרפיטי ביידיש ברחובות העיר העברית הראשונה, וגם עושים סרט פורנו ביידיש, אז בוא נשמע.
רק להגיד שאלטיזכן, שתי מילים ביידיש, שבדרך כלל מושרות על ידי ערבים, אפרופו יידיש בכיכר תחריר.
כן, אז הקטע הזה הוא קצת סינקדוחה לכל הדיון שלנו עכשיו, כי באמת, הנה, מה מושך
כיצד מפיקים... כן. כן. הוראות להפקת סרט פורנו ביידיש. בבקשה.
המחשבה על סקס גרמה לי לערער ברעיון חדש. אתה יודע מה הנוסחה המנצחת לרנסנס תרבותי? שאלתי את מנחם. רשת חברתית של סופרים ומשוררים המחליפים דעות בקביעות, השיב בתמימות. לא, אמרתי. הנוסחה פשוטה בהרבה. יידיש פלוס ארומות שווה רנסנס תרבותי. מה זה אומר? תהה הדלתה של הנאיבי? ואני הסברתי שאנחנו צריכים להפיק סרט פורנו רך ביידיש. תורה היא, הסכים מנחם, וללמוד אני צריך. הצלחתי למצוא שתי נערות ליווי רוסיות שעוד זכו שמץ של יידיש מבית סבתא, ומנחם הביא בחור שהכיר בגן העצמאות, שאומנם היה צבר מחוספס, אבל כתלמיד בית ספר למשחק, הביא נכונות ללמוד ולהצליח. כלוקיישן בחרנו בבית של גלילי ביפו. בעל הבית היה למרבה השמחה בחופשה במיימי והשאיר את המפתחות בידיי. חלון הסלון הנהדר צפה אל הים, ותקרותיו המקושטות שידרו אוריינטליות נוטפת ארוס. הלכנו על התסריט הקלאסי, עקרת בית פולניה שוהה לבד בבית. סוכן נוסע דופק בדלת ומבקש למכור לה את אנציקלופדית השואה החדשה. הפולניה מסכימה, אבל מבקשת ממנו לסייע לה להתאמן בריקוד אשר לקראת החתונה של בן אחותה. בעיצומו של הריקוד הסוער נשפח בורש צונן על בגדיהם והם מתפשטים, שוטפים את הבגדים ותולים לייבוש. השכנה הרוסייה והחרמנית מלמעלה יורדת לבדוק למה שוב יש רעש אצל הפולניה, וכולם עושים את זה בסלון על הספה המחוסה ניילון, ואחר כך שוב בחדר השינה הצבוע בז'.
ברור, בז'. אתה רוצה גם לקרוא את המשפט ביידיש?
הסרטון הפך ויראלי כמעט מיד, וזכה לצפיות רבות ולשפע לייקים. אבל לדאבוננו, צרכני פורנו הם אנשים שטחיים, ורבים מהם כלל לא הבחינו בכך שהוא דובר יידיש. למרות משפטי מפתח מבריקים ששילבנו בו ברוב תבונה, כגון יחזה אז דר קליינר פדלר שטלציך אוף, או טרנמיך שוין, שטופדת ואילזוט אין מיין הומנטה שרן. מזל שזה ביידיש, כי זה לא ראוי לרדיו ממלכתי בשעת צהריים.
אבל מה, אז איננו דוברי היידיש כבר הבינו. המבין יבין. אז יידיש זה לא רק שפה של רוח וקפלה או בדיחות שמצחיקות יותר ביידיש, זה גם שפה של סקס. אתה מחזיר לה את העוצמה ואת האון.
זה הרעיון הבסיסי, זאת אומרת, יידיש זה שפה של תרבות ושל חיים שלמים, וזה שהיא נדחקה לפינה מאוד מסוימת בתרבות העברית ובתרבות הישראלית, זה חבל, זה פספוס לנו כישראלים. זה חלק מהעבר, זה חלק מעולם שלם שאם הוא נמחק, פשוט אנחנו מאבדים חלק ממי שאנחנו בעיניי.
אז מה אתה עושה בסיורי היידיש?
פיתחתי מסלול סיורים. אני גם מורה דרך במקצועי, לפרנסתי עבדתי הרבה שנים כמורה דרך, וגם דוקטורנט ליידיש, וחיברתי את שני הדברים ביחד. נושא המחקר שלי הוא ספרי מסע שהגיעו לבקר בארץ ישראל במאה ה-20, וכתבו עליה ספרי מסע ביידיש של החוויות שלהם בארץ, והרבה מהקטעים האלה מאירים את הארץ המוכרת לנו באור אחר, שונה, מעניין, מאתגר, מצחיק. אז חלק
רגע, מי היו החברה האלה שהגיעו לכאן?
שולם אש, למשל, יהואש, היה משורר חשוב בארצות הברית של 1914, הוא ביקר בארץ ב-1914, פרץ הירשביין, הומוריסט מצחיק נורא שקוראים לו יויסף טונקל, וכתב ספר שהוא מין פרודיה על ספרי מסע. אז נגיד, זה דבר שלא תורגם מעולם לעברית, ואני מקווה שיום אחד אני אספיק לעשות את זה. אבל
אז אתה מסייר עם האנשים במקומות שהם כתבו עליהם?
כן, זאת אומרת, משתמש בקטעים האלה כדי להחיות כל מיני רגעים בהיסטוריה הישראלית, או בינתיים המסלולים שלי הם בתל אביב, ביפו, בירושלים החדשה ובירושלים העתיקה, ואני גם מדבר על אירועי יידיש שהתרחשו במקומות האלה שיש להם עניין. למשל, התיאטרון של ג'יגן ושום אחר, והמאבק עליו בשנות ה-50, לאחרונה יצא ספר מצוין על הנושא הזה, של חוקר מהאוניברסיטה העברית דיאגו רויטמן, למשל על מלחמת השפות סביב הגימנסיה, אז איך יואש הגיב למצב הזה. יש הרבה דברים, זה לא...
יש גם נשים סופרות ביידיש, כי אנחנו רק מכירים בעצם ואומרים שמות של גברים. נכון, ידוע שביניהם הוא כמובן בשבי זינגר, נכון. חתן פרס נובל.
יש, אבל זו נקודה כואבת, זו נקודה שנכונה לתרבויות אחרות גם כן, אבל ביידיש כאילו היו דרושים עוד אולי איזה 20 שנה כדי שהדור של הכותבות ייכנס באופן יותר משמעותי.
אם התרבות הייתה נמשכת באופן חי ואקטיבי, אז גם היו דור של סופרות נשים.
יש הרבה יותר משוררות.
יש רבקה באסמן בן חיים, כמובן. רבקה
באסמן, קדיה מולודובסקי, רוחל פישמן שגרה בבית אלפא וכותבת על הקיבוץ שם. יש משוררות אמריקאיות כמו אנה מרגולין וציליה דרפקין. אז יש בוודאי.
עוד סיפור אחד נחמד ככה לפני סיום, זה הסיפור שפותח את הספר על איזשהו פקיד קונסוליה, נכון? שחוזר לברית המועצות אחרי שהיא מתפרקת, לעיירה בשם גלופסק.
גלופסק, המוכרת לקוראינו ממנדלה מוכר ספרים.
כן. כן,
זה כיסלון שבעברית, היא נקראת גלופסק בגרסה ביידיש.
והוא מבקש להשיב עטרה ליושנה אחרי שסילקו משם את כל היהודים, ולהשיב את כבודם של יהודי המקום בדמות הצבת פסל של רב העירייה, שאיש לא ממש יודע איך הוא נראה. ובבית אלמנת הפסל העירוני, שגם הוא כבר מת בזכות הקגבה, נוצאים שם איזה פסל זרוק עם זקן, ומחליטים שפסל עם זקן זה בטח הרבי הזה שהלך לעולמו, מציבים אותו בכיכר העיר כמובן מול הסניף הבורגר האמריקאי החדש, אלא שזה פסל של קארל מקס. אבל זה לא חשוב שזה קארל מקס,
שיש זקן.
העיקר שיש זקן. ופקיד הקונסוליה ככה גם חושב להתקדם, הוא מצא את הפסל, והנה הוא יחזיר את הגאווה היהודית. זה מבוסס על משהו
אז כשהייתי בווילנה, אמיתי? ולמדתי שם יידיש בין השאר, כי יש שם קורס קיץ ביידיש נהדר, וזה בכלל עיר עם הרבה זיכרונות, אז יש פסל שם באמת של הגאון מווילנה, כמובן, איך אפשר לא להתגאות בגאון מווילנה כשאתה עיריית וילנה, ויש איזה סיפור על זה שבאמת שלפו אותו מאיזה מחסן, ולא ברור מי פוסל שם ובאיזה נסיבות הוא הגיע. אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון או לא, וזה לא היה חשוב לי, כי זה היה פשוט הטריגר שהפעיל אצלי את הלך המחשבה, זה היה לאיזה מין פסל לא נכון, שהוא בעצם פסל של מרקס. ופסל של מרקס זה לא במקרה, אלא יש פה סיפור של כמה אנשים שהם הם מדוכאים על ידי החברה. יש את העובד בהמבורגריה שמתפרנס מסחר מינימום ואין לו עתיד לשאוף אליו, ויש את האיש הקונסוליה שבעצם השקיע את החיים שלו בלעקוב אחרי הקומוניסטים הישראלים לפני נפילת ברית המועצות, ועכשיו הוא בעצם זרקו אותו כי הוא כבר לא חשוב, כי היתרון המרכזי שלו היה שהוא היה דובר ערבית, איש קהילת בבל, ובעצם עכשיו אין לו עבודה, אז הוא מחפש להוכיח את עצמו במקום אחר. ויש את אשת הפסל שנתקעת מסיבות של דיכוי מגדרי, היא פתאום אישה לבד ורוצים לגייס אותה לפעילויות נשיות קלאסיות, והיא רוצה לצייר ולנגן ולעשות דברים אחרים, וכמובן שהפסל היהודי שנרצח בגולג. אז כל הדברים האלה בעצם מצטברים סביב חפץ אחד, וזה מה שניסיתי לעשות בסיפור הזה. והפסל הזה הוא מאוד סמלי, כן.
קארל מרקס. תודה רבה, יעד בירן, ספר הביקורים שלך לצחוק עם לטעות, ראה אור בכנרת זמורה ביטן, ואנחנו חותמות איתך את התוכנית שלנו לקראת שבוע הספר וחודש הקריאה הבאים אלינו לטובה, אנחנו נהיה ביום רביעי הקרוב, בשעה 6-8 בחיכר רבין, עם הסופרים והסופרות, ועוד כל מיני הפתעות שאנחנו מכינים לכם לקראת שבוע הספר. אנחנו נפתח את שבוע הספר שם במשדר חגיגי.
יום רביעי הקרוב.
ליטל אמירן, יבגני לזרוביץ', תודה לכם שהייתם איתנו, שירי לב-ארי.
ענת שרון בלייס, שבת שלום לכם המאזינים. להתראות.
זה שיר של דודו טסה. זה שיר שהוא הלחין את אלי אליהו, שגם כן סוגר את הדלת. כן, אלי סוגר את הדלת המשורר, כן.
להתראות. ודפק על הדלת.